الليل صغير أصحوش عشوي أوبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שני, חף ב' באדר שני תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף למד ג', הדף החותם בסייעת הדשמיא הגדולה את הפרק השני במסכתנו, מסכת בבא מציע, הפרק ששמו אילו מציאות, השתבח שמו הגדול. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, ואל תדרים בהם עושים כל התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה במהרה, של חולי ופצועי ימך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזורות תרופה לחולי ופצועי ימו בית ישראל, וירפם במהרה, ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולרפואתם השלימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, קוראים אנו שני פרקי תהילים. פרק תהילים ליום שני, פרק למד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד ארוממך, אדוינוי כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. אדוינוי אלוהי, שיבעתי אליך בתרפאיני, אדוינוי עלית מן שאול נפשי חיתני מיורדי בור. זמרו לה אדוינוי חסידה בודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר אינה. ואני אמרתי בשלבי בא למות לעולם, אדוינוי ברצונך, העמדת להרירי עוז, הסתרת פניך הייתי נבעל. אליך אדוינוי אקרב אל אדוינוי את חנן, מבצע בדמי ברדיתי אל שחת, היותך אפר, יגיד עמיתך, שמע אדוינוי וחונני, אדוינוי אהיה עוזר לי. הפכת מספידי למחול לי. פיתחת עסקי ותעזרני שמחה למען אזמר חכבות ולא ידום. אדוינוי אלוהי לעולם עודקה. פרק קוף בתהילים. תודה להשם, מזמור לתודה, ריאו לה אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה, דיו כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו. בואו שערב בתודה חצותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה. אשתא בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לעילוי נשמותיהם של גדולי ישראל, שהיום יום פקידתם. רבי חיים אהרון בן רבי אהרון בחור אל חדיף, רבה של טבריה ובעל יצב גבולות, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים באדר ב' שנת תף ריש פי זין, ולעילוי נשמתו של רבי רפאל ראובן בן רבי שמשון גרוזפסקי, בעל חידושי רבי ראובן, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים בשנת תף שני י' ח', ולעילוי נשמתו של רבי ישראל משה בן רבי יוסף צבי דושינסקי, גדול אבות בתי הדין בירושלים, שעלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים בשנת תף שני סמך ג', תהן נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בית ישראל. החל לילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקנו לטובה עם שער צדיקי עולם. במקום לעינינו נקמד דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט ולכל מילדי מיטב, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ועזים על שחוק פינו ולשוננו רינה. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הראשון הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף למד ב' במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה, בפני מי אלמנה יכולה למכור מקרקע של בעלה? והתשובה, בפני שלושה ואפילו אדיוטות. שאלה שנייה, אמר לו אביו, אל תשב אבידה אם ישמע לו, ומדוע? בתשובה, לא, כיוון שאף האב מחויב בקיום מצוות התורה. שאלה שלישית, האם רשאי להתנות פריקה בתאינה בשכר בתשובה? לרבנן לא מחויב לטעון אלא בשכר, ולפרוק מחויב אף בחינם, ורבי שמעון מחייב אף לטעון בחינם. שאלה רביעית, בהמה תאונה מסע יותר מהראוי לה, האם מחויב לפורקה בתשובה לתנקם המחויב לרב יוסי פטור? שאלה חמישית, בהמת נוכרי, האם מחויב לטפל בפריקתה ובתאינתה ומדוע בתשובה? מחויב משום איבה, ובפריקה מחויב גם משום צער בעלי חיים לסוברים שצער בעלי חיים מן התורה. והשאלה האחרונה על דף למד ב' הייתה, באיזה שונא אמרו שצריך להקדים תאינתו לפריקת אוהב? התשובה בתוספות שאומרים, שונא מסיבה אישית ולא שונא מחמת שראה הוא שעשה עבירה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו, ודף למד ב' במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, כ' ב' באדר ב' תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף למד ג' במסכת בבא מציע, הדף החותם את הפרק השני במסכת בבא מציע, הדף שגם פותח בסייעתא דשמיא גדולה, מחיל אל חיל את תלמודנו בפרק השלישי במסכת בבא מציע, פרק ששמו המפקיד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד דף למד ב' עמוד א', 16 שורות לפני סוף העמוד, בנקודותיים ומן המילים, בבית הקברות לא יתמלה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת לתורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ואם הייתה בבית הקברות לא יתמלה. אם אמר לו אביו יתמה, או שאמר לו אל תחזיר לא ישמע לו. מבררת הגמרא מדוע מצוות כיבוד אב ואם אינה דוחה את איסור הטומאה. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, מופיע גם במסכת יבמות בדף ו עמוד א'. מניין שאם אמר לו אביו של הכהן יתמה כדי להשיב את האבידה, או שאמר לו אל תחזיר אבידה נמצאת במקום המותר לו בכניסה, מניין שלא ישמע לו, אלא יחזיר אותה אם היא במקום שיכול להיכנס, ולא יחזירה אם היא בבית הקברות. שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ג', איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו אני השם. ודרשו חכמים ממה שהקישה, השוותה התורה את מצוות מורה אב ואם לאיסור חילול שבת, שאם אביו ואמו מצווים על אדם לחלל שבת, אינו רשאי לחלל שבת, מפני שכולכם, גם אתה וגם אביך ואמך, חייבים בכבודי, ולכן כבודי דוחה את כבודם של אב ואם, וכמו כן אין מצוות כיבוד אב ואם דוחה מצוות השבת אבידה. וכתב רש"י שהדרשה היא מסיום הפסוק אני השם, שכיוון שאני אדון לשניכם, לכן אין אב יכול לצוות דבר שהוא כנגד כבודי. ואילו הרשב"א כתב שהלימוד עם הלשון תשמורו, כלומר שלעולם צריך לשמור את השבת ואינה נדחית מפני כיבוד אב. מקשה הגמרא תמה דכתב רחמנא, ואת שבתותי תשמורו. הטעם שאסרנו על איש זה לשמוע בקול אביו ולא להשיב אבידה, הוא רק מחמת הפסוק איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו. ויש לדייק שדווקא מחמת פסוק זה הוא צריך להשיב את האבידה על אב אחי, אבל בלא הלימוד מהפסוק אב ואמין הייתי אומר צייט עלי שישמע לאביו ולא ישיב את האבידה, כיוון שכיבוד אב שהוא מצוות עשה, שנאמר כבד את אביך ואת אמך, דוחה את העשה של השבת אבידה של השבת שבעים. וקשה ועמי, מדוע לולי הפסוק הוא פטור מלהשיב את האבידה? הרי אי עשה, כיבוד אב זה מצוות עשה, והי והשבת אבידה יש בה לא תעשה ועשה, שהרי שבנוסף על העשה של השבת שבעים נאמר בה לא תוכל להתעלם, וכללו שלא עתי עשה ודחי לא תעשה ועשה, אין מצוות עשה דוחה לא תעשה ועשה. ואם כן, מדוע אנחנו צריכים את הלימוד מפסוק זה של את שבתותיי תשמורו ללמדנו שאסור לו לשמוע לאביו, הוא חייב להשיב את האבידה? תרץ את הגמרא, אית צריך, פסוק זה נצרך ללמד שהוא חייב להשיב את האבידה, כיוון שבלי הפסוק סל כדי היית חמינה היה עולה על דעתך לומר, הואיל והוא קש כיבוד אב ואם לכבודו של מקום בגזירה שווה של כבד כבד, שנאמר כאן בספר דברים פרק ה' פסוק ט' ז' בכיבוד אב ואם כבד את אביך ואת אמך, ונאמר להלן בספר משלי פרק ג' פסוק ט' בכיבוד השם כבד את השם מהונך, איל כך לכן הייתי אומר לציית לי שישמע לאביו אפילו כשאומר לו לעבור על איסור. כמה שמלן בא פסוק את שבתותי תשמורו ומלמדנו, זה לא לשמע לי, שאין לאדם לשמוע לאביו כשאומר לו לעבור איסור, ולכן אם אמר לו להתאמה כדי להשיב אבידה או שלא להשיב אבידה במקום המותר לו, לא ישמע לו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מצווה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון. רבי שמעון אומר אף לטעון. מבררת הגמרא מהי כוונת תנא קמא שאמר אבל לא לטעון. אילא מה אם נאמר שכוונתו אבל לא לטעון כלל, שאין מצווה כלל מן התורה לטעון, יהיה קשה. מה ישנה פריקה? במה שונה פריקה שאתה אומר שהיא מצווה משום דכתיב, עזוב תעזוב עמו? הרי תעינה נמי, תעינה גם נאמרה בתורה, הכתיב שהרי נאמר, הקם תקים עמו. תרץ את הגמרא אל הפירוש דברי המשנה כחו. מה שאמרה המשנה, מצווה מן התורה לפרוק, אין הכוונה לומר רק שיש מצוות פריקה, אלא שהמצווה לפרוק אפילו בחינם ולא לטעון בחינם, אבל אין מצווה מן התורה לטעון בחינם אלא בשכר. ורבי שמעון חולק ואומר, לא רק לפרוק חייב בחינם אלא גם חייב לטעון בחינם. מביאה הגמרא ברייתא שמפואר בה שבזה נחלקו, תנינא להא שנינו מחלוקת זו בברייתא דתנו רבנן. מצוות פריקה יש לעשותה בחינם, אבל מצוות טעינה אין חיוב לעשותה בחינם אלא רק בשכר. רבי שמעון חולק ואומר, זו וזו בין פריקה בין טעינה יש חיוב לעשותן בחינם. מבארת הגמרא את טעם מחלוקתה, מהי טעמה יודי רבנן, מה טעמם של רבנן הסוברים שפריקה יש לעשותה בחינם ואילו טעינה יש חיוב לעשותה רק בשכר. דאיסל כדאי תך, אם עולה על דעתך לומר כרבי שמעון שגם בטעינה יש חיוב לעשותה בחינם, לכתוב רחמנה היה לתורה לכתוב רק מצוות טעינה ולא באי, ולא הייתה צריכה התורה לכתוב מצוות פריקה. ואנה אמינה, ואני אלמד זאת בקל וחומר ואומר, ומה טעינה דלית בצער בעלי חיים, שאין בצער בעלי חיים שרים עשה הבהמה מונח כבר בצד הדרך, ולקח חיסרון כיס, וגם אין בזה הפסד ממון, כיוון שאין הבהמה נשברת תחת כובד מסע. ואף על פי כן אמרה התורה שהרועה חייב לטעון את המסע על הבהמה, פריקה דעית בי שיש בצער בעלי חיים שהבהמה מתייסרת תחת כובד מסע ויש בה גם חיסרון כיס, הפסד ממון, שהבהמה נשברת תחת מסע, האם לא כל שכן שהרועה חייב לעזור בפריקת המסע? אלא למה הלכת הקט ורחמנה? ואם כן, איזו הלכה באה התורה ללמדנו שלכן כתבה את מצוות פריקה? ודאי לומר לך שדווקא פריקה יש חיוב לעשותה בחינם, אבל טעינה אין חיוב לעשותה אלא בשכר. אם הייתה התורה כותבת רק מצוות טעינה, והיינו למדים ממנה בקל וחומר את מצוות פריקה, שהרי בטעינה אין צער בעלי חיים ואין חיסרון כיס, וכל שכן שיש חיוב פריקה כשיש צער בעלי חיים וחיסרון כיס, היינו אומרים דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. כלומר, שכשם שמצוות טעינה אינה אלא בשכר, כך גם מצוות פריקה תהיה רק בשכר. כך מסביר רש"י. שואלת הגמרא, ורבי שמעון הסובר שבין פריקה ובין טעינה יש חיוב לעשותן בחינם, מה איתם, מה הטעם לשיטתו שהתורה כתבה גם מצוות טעינה וגם מצוות פריקה? הרי יכלה התורה לכתוב רק מצוות טעינה וממנה נלמד את מצוות פריקה. בשיבה הגמרא, רבי שמעון סובר, משום דלא מסיים מקראי, שכיוון שהפסוקים אינם מפורשים עם הכוונה בכל אחד מהם לפריקה או לטעינה, לכן אם היה כתוב רק אחד מן הפסוקים היינו מפרשים שכוונת הכתוב היא על מצוות פריקה, משום שיש בה צער בעלי חיים וחיסרון כיס, ולא על מצוות טעינה. ורק כאשר יש שני פסוקים אנחנו מבינים מהאיתור שאחד מהם מדבר על מצוות פריקה והשני מדבר על מצוות טעינה, וכיוון שאף אחד מן הפסוקים אינו מיותר, אין לנו מאיכן ללמוד שבטעינה מותר לקבל שכר, וממילא יש לומר שבשתיהן יש חיוב לעשותן בחינם. שואלת הגמרא, ורבנן, מה הם ישיבו על טענתו של רבי שמעון שהפסוקים אינם מפורשים ולכן צריך את שניהם, ואם כן אין לנו לימוד שטעינה בשכר? בשיבה הגמרא, רבנן ישיבו לו, עמי לא מסי מקרא, מדוע אתה אומר שהפסוקים אינם מפורשים? הרי אחא כאן בספר שמות כתיב רובץ תחת מסעו, שמשמע שהבהמה עדיין נמצאת תחת כובד המסע שעליה, ואם כן הכוונה למצוות פריקה, ואילו אתם שם בספר דברים כתיב נאמר נופלים בדרך, שפירושו דרמו אינו ותעוניו באורחה, משמע שהם במסע מוטלים בדרך, ואם כן הכוונה למצוות טעינה. עכשיו מבארת הגמרא את שיטת רבי שמעון, ורבי שמעון יתרץ ויאמר שאי אפשר ללמוד מהפסוק את מצוות טעינה כדברי חכמים, כיוון דנופלים בדרך אין פירושו שהם במסע מוטלים בדרך, אלא אינו ותעוניו אליו, משמע שהם מוטלים בדרך ומסעם עליהם. ואם היה נאמר רק פסוק זה הייתי לומד ממנו מצוות פריקה, שכיוון שהבהמה נופלת ומסע עליה צריך לעזור ולפרוק ממנה את מסע, ולא הייתי יודע שיש גם מצוות טעינה, ולכן אמרה התורה שני פסוקים, שמהפסוק רובץ תחת מסעו נלמד את מצוות פריקה, ומהפסוק נופלים בדרך נלמד את מצוות טעינה. מוכיחה הגמרא שאיסור צער בעלי חיים הוא מן התורה גם לפי רבי שמעון וגם לפי חכמים. אומרת הגמרא, אמר רבא, מדברי שניהם, מדברי חכמים ורבי שמעון, שאמרו שפשוט יותר לחייב אדם במצוות פריקה מאשר במצוות טעינה נלמד, יש ללמוד שאיסור צער בעלי חיים הוא מדאורייתא מן התורה. שהרי לדברי חכמים, אם היה כתוב מצוות טעינה, הייתי לומד מכך מצוות פריקה בקל וחומר. כמבואר לאל שהיינו דנים קל וחומר, ומה טעינה שאין בצער בעלי חיים חייב, והפריקה שיש בצער בעלי חיים לא כל שכן. ואפילו רבי שמעון שאמר שצריך פסוק מפורש כדי לחייב במצוות פריקה, לא כאמר, לא אמר זאת, אלא משום דלא מסיים מקראי, שהפסוקים אינם מפורשים, איזה מהם מדבר בפריקה, ואיזה מהם מדבר בטעינה, ואם היה כתוב רק פסוק אחד, לא היינו יודעים את מצוות טעינה, כי היינו אומרים שהפסוק מדבר על פריקה. אבל מסיים מקראי, אבל אם הפסוק היה מפרש את דבריו וכותב בפירוש מצוות טעינה, היה מודה רבי שמעון שדרשינן שאנחנו דורשים קל וחומר, שאם חייב בטעינה, קל וחומר שחייב בפריקה. ואכן יש לשאול משום מה, מהו הטעם לדרוש קל וחומר שפשוט יותר לחייב פריקה מטעינה, לאו משום מה, אם לא מטעם, צער בעלי חיים דרשינן. אנחנו דורשים צער בעלי חיים וכך הוא הקל וחומר. מה טעינה שאין בצער בעלי חיים חייבתו התורה? לטעון פריקה שיש בצער בעלי חיים לא כל שכן שחייב, ומוכח אם כן שלדעת הכל צער בעלי חיים הוא מדאורייתא. דוחה הגמרא את רעייתו של רבא ואומרת, דילמה, שמה הקל וחומר היה מטעם אחר, משום דאיקא חיסרון כיס, שבפריקה יש הפסד ממון ולא משום צער בעלי חיים, ואחי כאמר, כך כוונת הברייתא ללמוד קל וחומר פריקה מתאינה. ומה תאינה דלית בחיסרון כיס, אין בה הפסד, שרן הבהמה ניזוקת עם תרבוץ על הקרקע, והמסע אינו עליה, אלא מונח בסמוך לה על הארץ, ואף על פי כן חייב הרואה אותה להקימה ולטעון עליה. פריקה דית בחיסרון כיס, שיש בה הפסד לבעלים שהבהמה נשברת תחת מסע, לא כל שכן שחייב לעזור לפרוק את המסע מעליה. וכיוון שאפשר ללמוד שהקל בחומר הוא משום חיסרון כיס, אין לנו ראיה שצער בעלי חיים הוא מן התורה. דוחה הגמרא ואומרת שאי אפשר לומר שהקל בחומר הוא משום חיסרון כיס. וכי תאינה אין בחיסרון כיס? האם בתאינה אין לבעל הבהמה חיסרון כיס? מי לא עסקינן? האם לא מדובר גם באופן דעה דאחי ואחי, שבין כך ובין כך בעוד שהוא ממתין לעזרה ובהמתו רובצת על הקרקע בתיל משוקי? הוא מתבטל ממסחרו בשוק, שהרי מן הסתם אם יש לו מסע על גבי בהמתו הוא הולך למוחו בשוק. הנה מי, ויתכן שגם מטעם אחר יש כאן חיסרון כיס, כיוון שבזמן זה עתו גנבי עלולים לבוא גנבים ושקלי כל מדעיקה בעדי, ויגנבו ממנו את כל מה שיש איתו, ואם כן אי אפשר לומר שפריקה יותר חמורה מתאינה מטעם שיש בה חיסרון כיס, שהרי גם בתאינה יש חיסרון כיס. אלא ודאי הקל וחומר הוא משום שבפריקה יש צער בעלי חיים ובתאינה אין צער בעלי חיים, ואם כן חוזרת ההוכחה כדברי רבא שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, איסור מן התורה. מביאה הגמרא הוכחה נוספת מהמשנה שצער בעלי חיים מדאורייתא. תדע אביא לך ראיה שחכמים ורבי שמעון סוברים שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, דקטני סיפא, שרי בסיפא של משנתנו שנינו רבי יוסי הגלילי אומר, אם היה עליו על חמור הנופל יתר על מסעו יותר ממה שהחמור יכול ורגיל לשאת, אין זקוק לו, אינו צריך לסייע לפרוק ממנו מסעו, שנאמר ספר שמות פרק כ"ג פסוק ה' כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, ומשמע מסוי שיכול לעמוד בו. ומדייק את הגמרא לאו מכלל, האם לא נלמד מזה לתנא קמא, כלומר רבי שמעון וחכמים סבר, הם סוברים שניהם שגם באופן זה שיש על החמור מסע שאינו יכול לעמוד בו, זקוק לו, חייב במצוות פריקה. מה היא טעמה? ומה טעמם שחולקים בזה על רבי יוסי? אם תאמר משום מצוות עזוב תעזוב, הרי כתוב מסעו ויש לדרוש כרבי יוסי מסעו הרגיל בו. אלא לה, והאם לא נכון לומר שטעמם הוא משום שצער בעלי חיים דאורייתא? ומשום כך אפילו כשבעל החמור עשה שלא כעוגן שהמיס על בהמתו מסע שאינו רגיל בו, שהבהמה אינה רגילה לשאת אותו, מכל מקום משום שההלכה של איסור צער בעלי חיים שהוא מן התורה, אנחנו לא דורשים את הכתוב מסעו כפשוטו, וממילא צריך לעזור ולפרוק מעליה את המסע. דוחה הגמרא ואומרת, דילמה שמא באמת חכמים ורבי שמעון סוברים שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, ובתחת מסעו פליגי, ונחלקו כיצד לפרש את הפסוק תחת מסעו, דרבי יוסי סבר דרשינן תחת מסעו, שכוונת הפסוק לומר שדווקא מסוי שיכול לעמוד בו חייב לפרוק. מסוי שאין החמור יכול לעמוד בו אינו חייב לפרוק, ורבנן סברי לא דרשינן תחת מסעו. לא דורשים בכוונת הפסוק מסוי שיכול לעמוד בו, אלא מפרשים שכוונת הפסוק שכל מסע שיש עליו חייבים לפרוק ממנו, ולכן סוברים חכמים ורבי שמעון שצריך לעזור ולפרוק אפילו אם בעל החמור ימיס מסע שאין הבהמה יכולה ורגילה לשאת, ולא משום שצער בעלי חיים מדאורייתא. מוכיחה הגמרא תדע אביא לך ראיה שהביור במחלוקת היא כמו שדחינו, לצער בעלי חיים לאו דאורייתא, אינו איסור מן התורה, דקטני רישא, שהרי שנינו ברישא של המשנה, הלך בעל החמור וישב לו ואמר לו לאותו אדם הבא לסייע, הואיל ועליך מוטלת מצווה לפרוק פרוק בלי שהסייע בידך, פטור אותו אדם מלפרוק, משום שנאמר עזוב תעזוב עמו, ואם בעל החמור אינו מסייע זה לא נקרא עמו, ואיסל כדאי לך אם עולה לדעתך לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, מה לי איתה למראי בעדי ומה לי כי לי איתה למראי בעדי? מה אכפת לי אם הבעלים נמצאים עמו כדי לסייע, ומה אכפת לי אם הבעלים אינם מסייעים לו? הרי אם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, חובה עליו לעזור לבהמה נשברת תחת מסע, ומה ההבדל אם בעל החמור עוזר לו לפרוק מהחמור או שאינו עוזר לו? מכאן ראיה שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, ורק אם הבעלים עוזר, רק אז חייבים לסייע לפרוק. דוחה הגמרא את הראיה ומבארת שאפילו שצער בעלי חיים הוא מן התורה, אינו חייב לפרוק מהחמור אם הבעלים אינו מסייע לו. לעולם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, ומה שכתוב במשנה שאם הבעלים אינו מסייע בידו הוא פטור מלפרוק? מי סברת אם אתה סובר שפטור הכוונה שפטור לגמרי מלפרוק? ודילמה אולי הכוונה היא פטור מלפרוק בחינם וחייב לפרוק בשכר, ואחי כאמר רחמנה, וכך אומרת התורה, כי איתה למראי בעדי, אם בעליו פורק עמו עבד גבי בחינם, עזור לו בחינם, וחילייתי למראי בעדי, אבל אם אין בעליו מסייע עמו, עבד גבי בשכר, עזור לו בשכר, ולעולם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, ולכן חייב בפריקה, אלא שאם אין בעל החמור מסייע, לא מותר לו לגבות שכר. הביאה עכשיו הגמרא חמש ראיות לפשוט את השאלה הזו, האם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא. והסימנים לחמשת הראיות הללו הם חמש התיבות האלו, בהמת, בהמת, אוהב, שונא, רבצן. מביאה הגמרא ראיה שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא למה מסייע לי. נאמר שמהברייתא המובאת לאלן יש ראיה לרב הסובר שצער בעלי חיים דאורייתא. שנינו בברייתא, בהמת עובד כוכבים שנפלה בדרך תחת מסע, וראה זאת יהודי, מטפל בה לפרוק את מסע כשם שמטפל בבהמת ישראל. היא אמרת בישלם, הזה יהיה מובן אם תאמר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא משום האכיל, אכן מטפל בה בבהמת עובד כוכבים כמו בבהמת ישראל? אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שצער בעלי חיים לעבדה אורייתא, וכל מצוות הפריקה היא כדי לעזור לחברו שבהמתו נופלת תחת מסעה, מה היא מטפל בה כבהמת ישראל? מדוע צריך לטפל בבהמת עובד כוכבים כמו שמטפל בבהמת ישראל? אלא מוכח שצער בעלי חיים דאורייתא, ולכן צריך לטפל גם בבהמת עובד כוכבים. דוחה הגמרא ואומרת, אין ראיה מבהמת הגוי שנפלה משום שאתם שם בבהמת הגוי, אתם שצריך לעזור כשנפלה משום איבה, כדי שהגוי לא ישנא את עם ישראל, ואין ראיה מזה שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא. מביאה הגמרא ראיה שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, אך אינה ממסתברא. כך גם מסתבר כמו שדחינו שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, דקטני, שרי שנינו בסיום הברייתא, שאם הייתה בהמת הגוי טעונה יין אסור, דהיינו יהי נסך, אין הזקוק לה. אינו צריך לעזור לפרוק מסע. היא אמרת בישלם, הזה יהיה מובן אם תאמר שצער בעלי חיים לאו דאורייתא, בטעם שצריך לעזור לבהמת גוי שנפלה, זה רק משום איבה, משום אחי. לכן אם הייתה בהמת הגוי טעונה יהי נסך, אין זקוק לה, מפני שהוא יכול להשתמט מעזרה בכך שיאמר שיהי נסך הוא דבר שאסור לנו, ולכן אינו יכול לעזור לבהמה טעונה בה ולא יעורר בכך את איבת הגוי. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שצער בעלי חיים דאורייתא, אמאי אין זקוק לה. מדוע פטור? הרי צריך לפרוק את הבהמה משום צערה שלה. דוחה הגמרא ואומרת, באמת אפשר לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, במה שאמרו בברייתא, שאם הייתה הבהמה טעונה יהי נסך אין זקוק לה, אין הכוונה שהבהמה נופלת וצריכה לעזרה, שלא תישבר תחת מסע, אלא אחי כאמר, כך פירוש הברייתא, ולהטעינה, להטעין את הבהמה, יין אסור, אחר שנפלה, בזה אין זקוק לה, כיוון שבטעינה אין צער בעלי חיים, אבל אם בהמת הגוי נופלת תחת מסע, חייב לפרוק את מסע, אפילו מיהי נסך משום צער בעלי חיים. מביאה הגמרא ראיה נוספת שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא בהמת עובד כוכבים והמסוי הטעון עליה הוא של ישראל. על זה נאמר בפסוק, כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, כלומר שאם הבהמה היא של גוי, על זה נאמר וחדלת שאינך צריך לעזור לו, עזוב תעזוב מבעלי. הרי צריך לדרוש את העזוב תעזוב שמשמע מזה שצריך לעזור לגוי, משום צער הבהמה, ואם אין אתה מזקיקו לעזור לבהמת הגוי שיש עליה מסע ישראל מוכח, שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם אפשר לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, ומה שמבואר בברייתא שאין צריך לעזור לבהמת הגוי שנפלה, אין משם קושיה, משום שאתם שם מדובר בטעינה שאין בזה צער בעלי חיים, ולכן אינו צריך לעזור. מקשה הגמרא, יחי, אם מדובר בטעינה שאין בה צער בעלי חיים, הם הסיפה. אמור את הסיפה של הברייתא, נאמר בה, בהמת ישראל, בהמה שייכת לישראל והמסוי הטעון עליה, הוא של גוי, של עובד כוכבים. על זה נאמר בפסוק, עזוב תעזוב, דהיינו שתעזור לבהמה הזו, ואם בטעינה, אם מדובר בטעינה כמו שפירשת את הרישה, קשה, המי, מדוע אתה דורש את זה על הפסוק עזוב תעזוב? הרי אין בטעינה צער בעלי חיים, ומדוע הוא חייב לעזור לגוי שנפל לו מסעו? תרץ את הגמרא חיוב לעזור לטעון, אינו משום מסע הגוי, אלא משום צער עד ישראל, צערו של הישראל שהוא בא לבהמה, שצריך להמתין עם בהמתו כשמסע נופל ממנה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שצער ההמתנה בדרך הוא גם צער הנכלל בדין של עזוב תעזוב, וצריך לעזור לישראל משום כך, אפילו רישה נמי, גם במקרה שברישה בבהמת גוי ומסע ישראל, גם יהיה חייב לעזור משום צער הישראל המתעכב עם סחורתו שנפלה מבהמת הגוי, ומדוע דרשו על זה את המילה וחדלת ופטרו אותו מלעזור. תרץ את הגמרא, ברישה מדובר בחמר שמוביל החמור הוא עובד כוכבים, ובעל המסע הוא ישראל שאינו נמצא שם, ולכן אין צער לישראל בהמתנה יחד עם סחורתו בדרך. אבל בסיפה מדובר בחמר שמוביל החמור הוא ישראל, ויש לו צער שהוא ממתין עם בהמתו בדרך. שואלת הגמרא, מהי פסקת? מדוע אנחנו אומרים שברישה שהבהמה היא של גוי מדובר בחמר גוי, ובספה שהבהמה היא של ישראל מדובר בחמר ישראל, וכי לא ייתכן שהבהמה של גוי והחמר ישראל, או שהבהמה של ישראל והחמר גוי? משיבה הגמרא, סתמא דמילתא, בדרך כלל כך הוא, איניש בתר חמרי אזיל, אדם הולך אחר חמורו, וברישה שמדובר בבהמת גוי, מן הסתם ההולך אחריה הוא גוי, ובספה שמדובר בבהמת ישראל, מן הסתם ההולך אחריה הוא ישראל. דוחה הגמרא את הביור שהברייתא מדברת בטעינה ולא בפריקה. מקשה הגמרא, איך אתה מפרש את הברייתא בטעינה ומחלק שכשמדובר בגוי נאמר וחדלת, וכשמדובר בישראל נאמר עזוב תעזוב? הרי וחדלת ועזוב תעזוב בפריקה אודקטיבי, הם כתובים לגבי פריקה ולא לגבי טעינה. חוזרת בה הגמרא ואומרת שהברייתא שמחלקת בין יהודי לגוי מדברת בפריקה. אמר לי, באמת הברייתא עוסקת בפריקה ולא בטעינה, ויש גורסים אלא, אמר לי, באמת הברייתא עוסקת בפריקה ולא בטעינה, אלא שאם כך יהיה קשה על רב הסובר שבין לרבנן ובין לרבי שמעון, צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, ואילו בברייתא מבואר שעם הבהמה של גוי אין חיוב פריקה אף שיש צער בעלי חיים. על זה מיישבת הגמרא, אמני, הברייתא הזו בשיטת מי היא? רבי יוסי הגלילי היא, דאמר שצער בעלי חיים לאו דאורייתא, ולכן בבהמה של גוי אין חיוב פריקה שנאמר וחדלת, ובבהמה של ישראל יש חיוב פריקה שנאמר עזוב תעזוב. מביאה הגמרא ראיה נוספת שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברית האדם הרואה שתי בהמות הזקוקות לעזרה, אחת היא בהמת האוהב שלו הנופלת תחת מסעה, וצריך לפרוק ממנה את המסעה, והשנייה היא בהמת שונא שלו שצריך לטעון עליה את מסעה, מצווה בשונא, מצווה עליו להקדים ולטעון את בהמת השונא, והטעם כדי לחוף את יצרו. שואלים התוספות במסכת פסחים בדף קופיות ג' עמוד ב', פרשו את הפסוק כי תראה חמור שונחה, בשונא שמצווה לשונאו, כיוון שראה בו איסור דבר ערווה. אם מדובר בשונא כזה, מדוע עליו לחוף את יצרו? תרצים התוספות שבברייתא הזו אין מדובר בשונא הנאמר בפסוק, אלא בסתם שונא. ועליו הוא מצווה להקדימו לפני אוהבו כדי לחוף את יצרו. ובמסכת פסחים מתרצים התוספות שבאמת מדובר בשונא שמצווה עליו לשנותו. וכיוון שהוא שונא אותו, אז הנשנא, חברו, גם שונא אותו, שהרי נאמר כמיים פנים לפנים כן לב האדם לאדם. ובאים מתוך כך לשנאה גמורה, ולכן צריך לכפות את יצרו. הוכיחה הגמרא ואיסל כדאי דך אם עולה על דעתך לומר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, עדיף לי. הרי יש לנו לומר שעדיף לו לפרוק את בהמת אוהבו מלטעון את בהמת שונאו, כיוון שהבהמת שצריך לפורקה, היא מצטערת, וכיוון שהברייתא אומרת שיטען את בהמת שונאו ולא יפרוק את בהמת אוהבו, מוכח שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת באמת צער בעלי חיים הוא מדאורייתא, ואפילו אחי, ואף על פי כן צריך לטעון את בהמת שונאו ולא לפרוק את בהמה שמצטערת תחת מסעה ששייכת לאוהבו, והטעם הוא משום שכדי לחוף את יצרו עדיף על צער בעלי חיים. מביאה הגמרא ראיה נוספת שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא, תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא שונא שאמרו בפסוק כי תראה חמור שונאך שצריך לסייעו ולפרוק את מסעו, מדובר בשונא שהוא ישראל ולא בשונא עובד כוכבים, אבל עובד כוכבים אין מצווה כלל לסייעו. מוכיחה הגמרא היא אמרת, אם אתה סובר שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, אם כן, מה לי שונא ישראל ומה לי שונא עובד כוכבים, מה אכפת לי אם הוא שונא ישראל או שונא עובד כוכבים? הרי כיוון שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא, יש חיוב לעזור לבהמה אף אם בעליה הוא גוי, וכיוון שהברייתא מפרשת את הפסוק שצריך לעזור דווקא לשונא ישראל ולא לשונא עובד כוכבים, מוכח שאיסור צער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת, מי סבר דחי אתה סובר שמה שאמרה הברייתא שצריך לעזור רק לשונא ישראל ולא לשונא עובד כוכבים, השונא דקרקאי? על השונא האמור בפסוק מדברת הברייתא, ובפריקה שיש בצער בעלי חיים לא חנו, אלא השונא דמתניתין קאי, על השונא האמור בברייתא הקודמת, אוהב לפרוק ושונא לטעון, דיברה הברייתא, ומחלקת בין ישראל לגוי, ומדובר על טעינה שאין בזה צער בעלי חיים, ולכן אי אפשר להוכיח מכאן האם צער בעלי חיים הוא מדאורייתא או לא. מביאה הגמרא ראיה נוספת שאיסור צער בעלי חיים אינו מדאורייתא, תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא, כתוב בפסוק כי תראה חמור שונאך רובץ, דרשו חכמים מפסוק זה כמה דרשות, רובץ ולא רפצן, שרק אם מקרה הוא לא שהוא רובץ תחת מסעו, צריך לעוזרו, אבל לא רפצן שדרכו כך תמיד, רובץ על הקרקע ולא אם הוא עומד ומסעו על גבו, שאז אין חיוב לעוזרו, תחת מסעו, כלומר שהחמור עומד ומסעו על גבו, ולא אם מסעו כבר מפורק ואינו על גבו, תחת מסעו, מסוי שיכול לעמוד בו, דהיינו שמסע המדובר, הוא מסע שהחמור יכול לשאת אותו, ולא אם יניחו בעליו על גבו יותר ממה שהחמור יכול לשאת. מוכיחה הגמרא והיא אמרת, אם אתה סובר שצער בעלי חיים דאורייתא, אם כן, מה לי, מה אכפת לי אם הוא רובץ רק במקרה, ומה לי, ומה אכפת לי אם הוא רפצן בקביעות, ומה לי, מה אכפת לי אם הוא עומד, הרי כיוון שצער בעלי חיים הוא מדאורייתא חובה לעוזרו בכל המקרים, בגלל צער בעלי חיים, ואף אם הוא רפצן הוא עומד, ומזה שחילקה הברייתא שיש אופן שחייב ויש אופן שפטור, מוכח שצער בעלי חיים אינו מדאורייתא. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מהברייתא הזו את דעתם של רבנן, כיוון שיש לומר אמני, מי שנה את הברייתא הזו? רבי יוסי הגלילי, דאמר צער בעלי חיים דרבנן, ולכן אף שאסור לצער בהמה מדרבנן, מכל מקום אין חובה להצילה. ומוכיחה הגמרא חינם אם הסתברה, כך גם מסתבר שברייתא זו היא כדעת רבי יוסי הגלילי הסובר שצער בעלי חיים דרבנן. דקטני שרישנינו בספר של הברייתא תדין הנלמד מהפסוק תחת מסעו, שחייב בפריקה רק אם היה על החמור מסוי שהוא יכול לעמוד בו. והרי מן שמת לי דעית לי היי סברה, מי הוא זה ששמעת שסובר את הסברה הזו שדורשים שרק אם היה על החמור מסע שיכול לשאת אותו יש חיוב פריקה? הלא הוא רבי יוסי הגלילי, ששנינו במשנתנו את הדרשה הזו בשמו. שמע מינה, תלמד מזה שברייתא זו היא בשיטת רבי יוסי הגלילי הסובר שצער בעלי חיים דרבנן, ובכך נדחית ההוכחה שגם רבנן סוברים שצער בעלי חיים דרבנן, כיוון שהברייתא הזו אינה לשיטתם. מקשה הגמרא, ומי מצית מוקמת לה כרבי יוסי הגלילי? האם אתה יכול להעמיד את הברייתא כרבי יוסי הגלילי? והקטני סייפה, הרי שנינו בסייפה של אותה הברייתא תחת מסעו, שנאמר בפסוק ולא מפורק, ומברר את הגמרא את הדרשה, מה היא לא מפורק? מה כוונת הברייתא במיעוט שלא מפורק? אלא אם תאמר שכוונת הברייתא במיעוט לא מפורק, לומר שאם המסע מפורק וצריך לטעון אותו אינו חייב כלל לעוזרו, אי אפשר לפרש ככה כתיב, הרי כתוב במפורש בפסוק לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, כי הם תקים עמו. כלומר שאם נפלו בדרך ומסע מוטל בצד על הקרקע צריך להקימם, אלא פשיטה אלא ודאי, כך היא הדרשה, לא מפורק, שאם המסע מפורק, אינך צריך לעוזרו בחינם אלא בשכר. ומאחר שכך אנחנו לומדים את פירוש הברייתא, יש לדון ולומר, מן שמת לי, מי הוא זה ששמת דית לאי סברה, שסובר את הסברה הזו שאין חובה להטעין בחינם אלא בשכר. רבנן, כמו שביארה הגמרא לאל בדף למד בית עמוד א', את דברי חכמים במשנה שאמרו מצווה מן התורה לפרוק אבל לא לטעון, שמצווה לפרוק בחינם אבל לא לטעון בחינם, ואם כן הרי שברייתא זו יש לה עמידה כרבנן, וחוזרת ההוכחה שגם לרבנן צער בעלי חיים אינו מדאורייתא. תרץ את הגמרא לעולם הברייתא הזו היא בשיטת רבי יוסי הגלילי, שסובר שצער בעלי חיים דרבנן, ובית עינה סבר לה כרבנן, שאין חיוב להטעין בחינם אלא בשכר, וכיוון שברייתא זו בשיטת רבי יוסי הגלילי היא, אין הוכחה אם לדעת רבנן צער בעלי חיים הוא מדאורייתא או לא. מבארת הגמרא דינים נוספים במצוות פריקה וטעינה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק לעניין פריקה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, מזה שנאמר כי תראה יש לדייק, יכול אפילו מרחוק, שמא נאמר שאפילו אם ראהו מרחוק שהוא נופל, הוא חייב ללכת לעזור לו. תלמוד לומר לעניין השבת הבידה, כי תפגע שור אויבך או חמורו, תועי השף תשיבנו לו, ופגיעה משמעותה שאתה פוגש אותו כשהוא סמוך לך, בלומדים פריקה מהשבת הבידה. שואלת הגמרא, אי כי תפגע, אם נדקדק מלשון כי תפגע, יכול פגיעה ממש, שמא תלמד דין זה רק כשפוגע ממש מקרוב ולא כשראהו. תלמוד לומר, בפריקה נאמר כי תראה, שחייב גם כשרואה מרחוק, ואם כן יש לומר שחייב בראייה שיש עמה פגיעה, ומבאר את הברייתא ואיזו עמה שיעור המרחק שיחשב ראייה שיש בה פגיעה, שיערו חכמים אחד משבע ומחצה במיל, כלומר, שמחלקים מיל לשבע ומחצה, וזהו שיעור הנקרא ריס. המיל הוא 2,000 אמה, וכשתחלק אותו לשבע ומחצה, יהיה בידך 266 אמה ושני שליש אמה, וזהו שיעור הריס. ועד מרחק זה חייב הרואה את החמור הנופל לבוא ולעזור, אבל יותר משיעור ריס אינו חייב. תנא שנינו בברייתא דין נוסף ומדדי אדם המסייע לבעל חמור צועד עמו, אם החמור הוא בעליו לאחר שאיתינו עד מרחק של פרסה, מפני שיש לחשוש שמא יחזור החמור ויפול ויצטרך לפורקו ולטענו שוב, והפרסה היא 4 מילין. אמר רבא בר חנה, ונוטל שכר עבור טרחתו לדדות עם בעל הבהמה. וביארו התוספות בדיבור המתחיל נוטל, שהשכר שנוטל על הדידוי הוא לצורך פריקה ולא לצורך טעינה. שהרי אם הוא לצורך טעינה, כבר נאמר לאל בדף למד בית עמוד א' שהטעינה היא בשכר. אז כל שכן הדידוי שאינו צריך כל כך כמו בטעינה. אלא כיוון שהדידוי כאן הוא לצורך הפריקה, משום שיש חשש שמא שוב תרבץ הבהמה, לכן צריך לחדש שיכול גם בזה ליטול שכר. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף למד ג' עמוד א', שזו למעשה המשנה האחרונה בפרק השני במסכת בבא מציע, פרק ששמו אילו מציאות, השתבח שמו הגדול עד. המשנה שלפנינו דנה במקרה שעבדה לאדם אבידה וגם לאביו או לרבו עבדה אבידה, באיזו אבידה חייב להתעסק קודם. עוד עוסקת המשנה במקרה שמוטל עליו לכבד גם את אביו וגם את רבו, כגון שהיו טעונים מסע וצריך לעזור להם לפרוק מעליהם את המסע, וכן אם צריך הוא לפדותם מהשבי, ויכול לפדות רק אחד מהם מהם קודם. מתחילה המשנה בביור הדין שאבידתו קודמת לאבידת אביו ואבידת רבו. אומרת המשנה, אבידתו ואבידת אביו, אדם שעבד לו חפץ גם לאביו, שהוא מחויב בכבודו, עבד חפץ, ומצא את שתי אבידות, אבל אינו יכול ליטול את שתיהן, אלא רק אחת מהן, והשנייה תובד, אבידתו קודמת לאבידת אביו, וכן אם מצא אבידתו ואבידת רבו שלא קודם, אבידתו קודמת לאבידת רבו. מבארת המשנה את סדר הקדימה של אביו ושל רבו בהשבת אבידה בפריקת מסע ובפדיון שבועים. היו לפניו אבידת אביו ואבידת רבו, אף שחיה בכבוד שניהם, בכל זאת אבידתו של רבו קודמת לאבידת אביו, ועליו להשיבה לו, מפני שאביו הולידו והביאו לחיה העולם הזה, ורבו שלימדו חוכמה היא חוכמת התורה, מביאו לחיה העולם הבא. אם היה אביו חכם, אבידתו של אביו קודמת לאבידת רבו, מפני שוודאי גם אביו לימדו חוכמה. ופירש הבית יוסף לגבי מסע ביורה דעה, סימן ריש מם בית, שהרי אמרו במשנה במסכת קריטות פרק ו' משנה ת', שאם זכה הבן ללמוד לפני הרב, הרב קודם לאב בכל מקום, מפני שהוא ואביו חייבים בכבוד רבו, ולכן כבוד רבו קודם לכבוד אביו. ובגמרא להלן מבואר שדין זה שמציאת רבו קודמת למציאת אביו, הוא רק ברבו המובהק, אבל רבו שאינו מובהק אינו קודם לאביו. וכתב הדרכי משה בשם ספר חסידים, שהדין שרבו קודם היינו אם הוא לומד עמו בחינם, אבל אם הוא מקבל שכר מאביו עבור מה שמלמד אביו קודם, כיוון שאז הרב אינו אלא כשאר פועל. אומרת המשנה, היה אביו ורבו נושאים מסוי וצריך לעזור לפרוק מעליהם את מסעם, מניח פורק את מסעו של רבו, ואחר כך מניח אחר כך פורק את מסעו של אביו. היה אביו ורבו בבית השבי וצריך לפדותם, פודה בתחילה את רבו ואחר כך פודה את אביו. אם אביו חכם, אפילו אם אינו חכם כרבו, פודה בתחילה את אביו ואחר כך פודה את רבו. זה היה המשנה שלנו בדף למד ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את דברי המשנה שעבידתו קודמת לעבידת אביו ורבו. שואלת הגמרא מנין מילי, מנין המקור לדין הזה שעבידתו קודמת לעבידת אביו או רבו. משיבה הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, אמר קרא נאמר בפסוק בפרשת שמיטת כספים, ספר דברים פרק ט"ו פסוק ד', אפס כי לא יהיה בך אביון, כי יברך יברכך השם בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. אפס זה לשון חדלה וכליה, כלומר חדל לעבור על מצוותיי ושמור את מצוות השמיטה כדי שלא תבוא לידי עניות. ומפסוק זה שהתורה מצווה עליך להיזהר שלא תהיה אביון, משמע שהממון שלך קודם לשל כל אדם. כי אם תתעסק בעבידה של אחר ועבידתך תישאר מוטלת, נמצא שאתה מפסיד ממון. ואמר רב יהודה אמר רב, אף שכך הוא מן הדין, אל תדקדק תמיד לקיים מידת הדין בזה, אלא רק באופן שיש הפסד ודאי. מפני שבכל דבר הצלת ממון חברו תמיד יוכל למצוא לעצמו צד יותר, שמא על ידי עסק זה של השבת עבידה הפסיד עסק פלוני, ולכן אמר שלא יימנע לעזור לחברו אלא אם יש הפסד מוכח. כך אומר הסמע בחושן משפט סימן רי סמך דה לציף קטן ב', כי כל המקיים בעצמו כך שמדקדק תמיד שלא להיות אביון ואינו גומל חסדים עם הבריות, סוף בא לידי כך, סופו שהוא נעשה אביון ומצטרך לבריות. וכתב הסמע שעל דבר זה נאמר בספר משלי פרק י' פסוק חף דלת, מגורת רשע תבואנו, כלומר שמפחד שבגלל שיתעסק במצווה יבוא לידי הפסד, ולכן יבוא באמת לידי הפסד. ועוד כתב שזהו ביור הלשון המורגל בפי הבריות דקדוקי עניות, כלומר שבגלל שמדקדק בדברים אלו יבוא לידי עניות. ואמר שביר שמי שאומר שלכן אני מחזיר עבידתי ולא עבידת אבי משום שכתוב אפס כי לא יהיה בך אביון, על ידי זה הוא פותח פיו לשטן וסופו בא לידי עניות. שנינו במשנתנו היה אביו ורבו נוסעין מסוי, מניח את של רבו ואחר כך מניח את של אביו. מבררת הגמרא באיזה רב עוסקת המשנה, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא רבו שאמרו במשנה שהוא קודם לאביו הוא רבו של עמדו חוכמה, סברות וטעמי ההלכות, כלומר גמרא ולא רבו של עמדו מקרא. תורה נביאים וכתובים ומשנה דינים ללא הטעמים, דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר שהרב שהמשנה מדברת עליו הוא כל שרוב חוכמתו הימנו, כלומר שאם רוב חוכמתו של התלמיד הוא מאותו אדם הוא נקרא רבו, ואין חילוק אם לימדו מקרא או משנה או גמרא. רבי יוסי חולק ואומר אפילו אם לא העיר את עיניו אלא במשנה אחת שלימדו טעם משנה אחת שלא ידע או דין אחד שלא היה יכול להבין, זהו רבו וחייב בכבודו יותר מכבודו של אביו. אמר רבא, משנה אחת שרב מסביר לתלמיד והוא נקרא בכך רבו איננה רק משנה שלמה, אלא אפילו אם לא הבין דבר אחד השנוי במשנה וביאר לו את זה הרב, הרי הוא נקרא רבו. כגון רב סחורה דאז ברן שהסביר לי לרבה מהו זועמה ליסטרון ופירש שהיא כף גדולה שצידה אחת כף שמסלקים בה זועמת התבשיל לצדדים וצידה השני הוא כן מזלק שבו מעלים את הבשר מן הגדרה ונקראת זועמה ליסטרון, כלומר הזועמה לצדדים. בדינו של הכלי הזה מבואר במשנה במסכת כלים פרק י' ג' משנה ב' ובעוד מקומות, שאף שבדרך כלל כלי תמה נתהר על ידי שבירתו, אבל אם הכלי יש בו שני כלים כגון זועמה ליסטרון שיש בו כף שמזיזים בו את הזועמה לצד ויש בו גם מזלג למשוך בו את הבשר, אם נשבר הכף או המזלג לא ניתר מתומתו עד שישברו שניהם. מספרת הגמרא שמואל קרא מנה קרא בגדיו בקרע שאינו מתאחה עליה אומי רבנן על אחד מן החכמים שמת דאז ברי שהסביר לו את דברי המשנה במסכת תמיד פרק ג' משנה ו' שמבארת את סדר פתיחת ההיכל, שהכהן שזכה בדישון מזבח הפנימי והכהן שזכה לדשן את המנורה היו נכנסים להיכל קודם שישחטו את קורבן התמיד, וביד אחד מן הכהנים שני מפתחות לשני פתחים שלא היו פותחים את דלתות ההיכל מבחוץ מהאולם אלא היו נכנסים דרך פשפש קטן, היינו דלת קטנה שהייתה בכותל מצד צפון לשער הגדול, ולזה היה משמש מפתח אחד ולא היה חור המנעול מבחוץ לדלת אלא מבפנים, והיה הכהן שפותח את הדלת יורד לעמת השכי, מכניס את ידו עד לבית שכיו בתוך חור שהיה בכותל שבצד הדלת, וכך היה פותח את הדלת, ולאחר שפתח נכנס לחלל הנמצא בצידו של ההיכל, והולך עד שמגיע לדלת האחרת הפנימית של ההיכל עצמו, ואחד המפתח השני פותח כיוון, פותח מיד שבדלת השנייה היה מנעול קבוע בה בצורה גלויה וכשאר דלתות, ולא היה צריך לתרוח כדי לפותחה, ולאחר שפתח את הדלת היה נכנס להיכל ופותח את דלתות ההיכל מבפנים. וכשמת אותו חכם שהסביר לשמואל את ההלכה הזו, קרא שמואל את בגדו כדין תלמיד הקורע על רבו שמת, ומכאן ראיה שלומד מחברו אפילו הלכה אחת נקרא רבו. אמרו לה תלמידי חכמים שבבבל שהיו יושבים בבית המדרש יחד וכל אחד היה מקשה ומתרץ לחברו וכולם למדים זה מזה, היו עומדים זה מפני זה כדין כיבוד שחייב תלמיד לרבו וקורעים זה על זה, וכשהאחד מת היו קורעים עליו חבריו את בגדיהם, ולעניין הוידה במקום אביו אינן חוזרין אלא לרבו מובהק. אבל אם היה אחד מהם מוצא הוידה של חברו וגם הוידה של אביו, לא היו מחזירים לחבריהם במקום לאביהם, אלא רק לרבו מובהק, אם האבידה הייתה של רבם המובהק, וכשיטת רב יהודה שהדין שאבידת רבו קודמת לאבידת אביו, נאמר דווקא ברבו מובהק. מביאה הגמרא ספק באבידת רב הזקוק לתלמידו, האם גם הוא קודם לאביו של התלמיד? קבאי מיני שאל רב חיסדא מרבונה רבו, תלמיד הלומד אצל רבו וצריך לו רבו, הרב צריך את התלמיד כדי לשמוע ממנו דברים ששמע מאחרים. רבינו חנן אל פירש שתלמיד הצריך לרבו הוא תלמיד חריף שרבו נהנה ממנו ומשאלות התלמיד ומחקריו, מוסיף הרב חוכמה. מה דינו של הרב הזה? האם הוא קודם לאביו כיוון שהוא רבו, או שאינו קודם כיוון שגם הרב צריך את התלמיד? ומתוך שאלתו הבין רבונה שכוונת רב חיסדא לשאול על עצמו שהוא סובר שרבונה רבו צריך לו. אמר לישיב רבונה לרב חיסדא, חיסדא חיסדא, לא צריך נלך, איני צריך לך לא לחידותך ולא לפלפולך, עד צריכת לי, אבל אתה צריך לי עד 40 שנים, עד שתלמד לפני 40 שנה, שרק אחר מלות 40 שנה עומד התלמיד על דעת רבו. שכן אמרו במסכת עבודה זרה בדף ה' עמוד ב', אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. מספר את הגמרא, לאחר אותו מעשה, איקפדיה הדדי, איקפידו רב חיסדא ורבונה אחד על השני, ולא עילי ולא נכנסו לגבי הדדי, לא נכנסו זה אצל זה. יתיב ישב רב חיסדא 40 תענית, 40 תעניות משום דחלש דעתי, משום שהחליש את דעתו של רבונה. ואף שהוא לא התכוון בשאלתו לרבו רבונה ויתי, וישב גם רבונה 40 תענית, 40 תעניות משום דחשדה לרב חיסדא, משום שחשד את רב חיסדא בחינם כאילו מזלזל בכבודו. מבררת הגמרא כמו מי ההלכה במחלוקת, מי הוא רבו הקודם לאביו. איתמר נאמר בבית המדרש, רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הלכה כרב יהודה הסובר, שרבו הקודם לאביו הוא מי שרוב חוכמתו הימנו. רבך רבונה אמר רב ששת בשמו של רב ששת, הלכה כרב יוסי הסובר, שאפילו אם לא העיר את עינה ולא במשנה אחת, הוא רבו וקודם לאביו. שואלת הגמרא, ומי אמר רב יוחנן אחי? וכי אמר רב יוחנן כך כרב יהודה, ואמר רב יוחנן בכמה מקומות הלכה כסתם משנה, שדין השנוי במשנה ולא נכתב מי אמרה, אף שבמקומות אחרים נחלקו בו תנאים, ההלכה כדין השנוי בסתם בלא שם אומרו ותנן, ובמשנתנו שנינו שרבו הקודם לאביו הוא רבו של עמדו חוכמה, ואם כן סתם משנתנו, כדעת רבי מאיר הסובר, שרבו הקודם לאביו הוא רבו של עמדו חוכמה, ומדוע רבי יוחנן לא פסק כפי הכלל שקבע, אלא פסק כרבי יהודה? משיבה הגמרא, מהי חוכמה? מה שנכתב במשנתנו רבו של עמדו חוכמה, אין הפירוש כרבי מאיר של עמדו סברות וטעמים, אלא חוכמה היינו רוב חוכמתו, שרבו הוא זה שרוב חוכמתו אמנו. וכדעת רבי יהודה, ולכן פסק רבי יוחנן כרבי יהודה. מבררת הגמרא, מהי דרך הלימוד שיעסוק בו האדם? תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, עוסקים רוב זמנם במקרא, בתורה נביאים וכתובים, מידה ואינה מידה. כלומר, דרך טובה היא מעט, מפני שהלימוד במשנה ובגמרא יפה מהלימוד במקרא. ואומר רש"י, מפני שבימיהם לא היו המשנה והגמרא כתובים, והיה חשש שישתכחו, אבל התורה שבכתב אין חשש שתשתכח. ואילו רבינו חנן אל פירש, העוסק במקרא בלבד, זו מידה ואינה מידה, מפני שלא יתעסק בפירוש המצוות ובפרטי הדינים שנאמרו במקרא. ממשיכה הברייתא ואומרת, והעוסקים במשנה הרי זו מידה טובה ונוטלין עליה שכר יותר מן העוסק במקרא. אבל העוסקים בגמרא, בסברות הדינים ובחילוקי טעמיהם, וכן אומר רש"י, לפרש שמשנה פלונית היא כדעת תנא זה או אחר, ומתוך כך לידע לפרש את המשניות שיש סתירה ביניהם, אין לך מידה גדולה מזו, ולעולם הווה רץ למשנה לעסוק בה יותר מן הלימוד של הגמרא. מקשה הגמרא גוף הקשיא, דברי הברייתא סותרים את עצמם, שהרי אמרת בתחילת הברייתא על עיסוק בגמרא שאין לך מידה גדולה מזו, ועד הר אמרת ובסיום הברייתא אמרת, ולעולם הווה רץ למשנה יותר מן הגמרא, ואם לימוד הגמרא טוב יותר מלימוד המשנה, מדוע יש לרוץ למשנה יותר מן הגמרא? תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו, הברייתא הזו נשנתה בימי רבי שקודם דורו של רבי, רבו המחלוקות בישראל ולא יכלו לברר את הדברים מתוך שהיו תחת שיעבוד וגזירת המלכות עד שכמעט נשתכחה התורה. ובימי רבי נתן להם המלך אנטונינוס רשות לעסוק בתורה, והתחילו התלמידים להתאסף, ואמר כל אחד מה ששמע מרבו, והחלו לברר את טעמי המחלוקות, וסידר רבי את ההלכות, וכדי שיעסקו כולם בלימוד טעמי המשניות, אמר רבי על לימוד הגמרא שאין לך מידה גדולה מזו. מתוך כך שב קוקו לאלמה מתניתין, עזבו כל הלומדים את שינון המשניות, ואז לובת הגמרא, והלכו אחרי לימוד הגמרא לחשוב בסברות הדינים, וחשש רבי שאם לא יהיו עוסקים גם במשנה, ישכחו את דברי חכמים, ויאמרו על חייב שהוא פטור ועל אסור שהוא מותר. הדר חזר רבי ודרש לו לעוסקים בגמרא, ולעולם הווה רץ למשנה יותר מן הגמרא. ובמסכת סופרים נאמר שמתחילה שלא היו המשניות מבוררות, אלא כל אחד אומר את גרסתו, ומתוך כך יוכלו לבוא לידי שכחת המשניות. לכן אמרו הווה רץ למשנה, אבל אחר שסידר רבי את המשניות וכבר אין לחשוש שישתכחו, לעולם הווה רץ להשס, דהיינו לגמרא, מפני שעל פי המשנה לא ידע את הדינים. ובלשון זה מובא בירושלמי במסכת שבת פרק ט"ז. עוד אמרו שם במסכת סופרים, נמשל המקרא כמים והמשנה כיין והשס כקונדיטון, יין מעורב בדבש ופלפלין. אי אפשר לעולם בלא מים, ואי אפשר לעולם בלא יין, ואי אפשר לעולם בלא קונדיטון. ואיש עשיר מתחלקל בשלושתם. אבל אשרי אדם שישים עמלו בשס ולא ידולג במקרא ובמשנה ויבוא להשס, דהיינו, שלא ילמד מהר ובלא עיון את המקרא והמשנה רק כדי לבוא לגמרא, אלא ילמד מקרא ומשנה ויבוא לגמרא. ועל זה נאמר בספר משלי פרק חי, הון עשיר, קריית וזו, וכחומה נשגבה במסקיתו. ובמסכת קידושין בדף למד למדנו, לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד, ומסקנת הגמרא שם שישלש את ימה, ופירש רשי, שישלש את ימות השבוע, אבל תוספות פירשו שם, שבכל יום עצמו ישלש את לימודו, ועל כן תיקן בסדר רבי אברהם גאון, כמו שאנו נוהגים כל יום קודם פסוקי דזמרה, לומר מקרא, משנה וגמרא, ורבינו תם פירש, שמה שאין אנו משלשים ימינו, ומשום שאנו סומכים על מה שאמרו במסכת סנהדרין בדף כ"ד, מהי בבל? שבלולה במקרא, במשנה ובתלמוד. וכן כשאנו לומדים תלמוד בבלי, כלול בו מהמקרא, משנה ותלמוד. והרמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק י"א, הלכות י"א י"ב כתב, חייב אדם לשלש את זמן למידתו, שליש בתורה שבכתב ושליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרי דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר, וידמה דבר לדבר ויבין במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע איך הוא עיקר המידות ואיך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן, מדברים שלמד מפי השמוע, ועניין זהו הנקרא גמרא, וכל זהו בתחילת תלמודו של אדם, אבל כשיגדיל בחוכמה, ולא יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה, ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בליבו ויישוב דעתו. לשון הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה בפרק הראשון. מבררת הגמרא את סברתו של רבי, מה ידרוש, איזה דרשה דרש ומאיכן למד רבי בתחילה של לימוד הגמרא יתאמי ההלכות שזה עדיף. מבאר את הגמרא רבי דרש כדדריש כדרשתו של רבי יהודה ברבי אלי שהיה דורש מהי דכתיב בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק א' שהשם אמר לי ישעיה הוא קרא בגרון אל תחסוך כשופר הרם קולך והגד אל עמי פשעם ולבית יעקב חטותם. דרש רבי יהודה את הפסוק הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כסדונות שעבירות שעברו בשגגה מחמת שלא ידעו את ההלכות בבירור הרי אני מחשיבם כעבירות שעברו בזדון כיוון שהיה להם לתת לב להבין את טעמי הדינים ולא לפסוק ממשנה שאינה עיקר ולא היו טועים לעבור בשוגג. ולבית יעקב חטותם, אלו עמי הארץ, שער העם שאינם תלמידי חכמים, שזדונות שעבירות שעברו במזיד נעשות להם ישגגות. הרי אני מחשיבם כשוגג, שהרי אינם יודעים את ההלכות ולכן עוברים עליהם. שואל המהרש"ל, לפי הדברים הללו, כל עם הארץ יפרוק מעליו עול תורה ויפטור עצמו מלהיות חכם, כיוון שטוב להיות עם הארץ, שהרי החכם, שגגותיו נעשות לו כזדון, ועם הארץ, זדונותיו נעשות לו כשגגה. ועוד קושיה, מדוע עם הארץ שעבר עבירה במזיד נעשית לו כשגגה, והרי הוא ידע שהוא עובר עבירה כיוון שעבר בזדון. תרץ המהרש"א שפירוש המאמר הזה הוא כך, שהשגגות, היינו העבירות שאדם עובר בשוגג, מחמת שאינו יודע את ההלכה בבירור, נעשים לתלמיד חכם כמזיד, שברורים הלכותיהם לחכם כמו דברים שאדם עובר בזדון, דהיינו כמו העבירות שפשוט איסורם, מפני שהחכם לומד ומברר את כל פרטי הדינים וההלכות, אבל עם הארץ, הזדונות שהם העבירות שפשוט איסורם, נעשים לו כשוגג, שעוברו על העבירות הללו, כעבירות שהם שוגג, שאין כל אדם יודע פרטי איסורן. וזה מה שאומרת הגמרא לקמן, ששגגת תלמוד עולה זדון, שתלמיד חכם נזהר ללמוד היטב, כדי שיהיה נזהר מעבירות השוגג, שאדם עובר עליהם מחמת חוסר הידיעה. ואילו הפני יהושע, מפרש את הדברים, שוודאי מאמר זהו כפשוטו, ששגגת תלמיד חכם נחשבת כמזיד, וזדונו של עם הארץ נחשב כשוגג, ובכל זאת, לא יהיה חוטא נזכר, כיוון שבעם הארץ אף שזדונו נחשב כשגגה, מכל מקום על אבון ביטול תורה שעבר במזיד ודאי יענש, שהרי אבון ביטול תורה שקול כנגד כל העבירות, ואם היה לומד לא היה עובר גם בשגגה. ויקלל כל עונשו באבון ביטול תורה שהוא חמור בתחילת דינו של אדם הוא על ביטול תורה. לאחר שהתחיל דינו על ביטול תורה ונענש על זה, כבר נענש בזה על כל העבירות כולם, אבל התלמיד חכם שעשה כל ימיו בתורה, אלא שלמד רוב עיתותיו משנה ולא גמרא, ודאי יקבל על כך שכר, כמו שאמרו כאן בגמרא, עוסק במשנה מדי, ונוטלים עליה שכר, אבל אם נכשל באיזה עבירה בשוגג, בדבר זה מחמירים עליו כיוון שהיה לו ללמוד וכיוון שלא למד כמזיד הוא נחשב לו. אומרת הגמרא וכדרשה זו שדרש רבי יהודה ברבי אלי היינו דתנן, זה מה ששנינו במשנה במסכת אבות פרק ד' משנה י' ג', רבי יהודה אומר הוא רבי יהודה בר אלי שאמר את המאמר הקודם, כמו שכותב רשי במסכת ביצה דף חבב, שרבי יהודה הנשיא הוא רבי וסתם רבי יהודה שכתוב במשנה הוא רבי יהודה ברבי אלי. נאמר במשנה במסכת אבות, רבי יהודה אומר, רבי זהיר בתלמוד, ייזהר לברור פירוש המשניות וטעמיהם, וזהו לימוד הגמרא שהוא פירוש המשניות. וכן אם שמעת מרבך משנה, ייזהר לברר את טעמיה ומי שנאה, מפני ששגיגת תלמוד עולה זדון, אם שגית בפירוש המשניות והשמועות ששמעת, ונתת בהם טעם אחר, ולכן למדת מזה לדין אחר והתרת דבר האסור, שגגה זו עולה זדון. אנוש אתה עליה כי לא עברת במזיד, מפני שהיה לך לברר טעם הדברים, ואם היית יודע טעמיהם, לא היית טועה. ואילו המדרש שמואל במסכת אבות כתב בשם הריטב"א שיש גורסים במשנה הזאת תלמיד, דהיינו הווה זהיר בתלמיד ששגיגת תלמיד עולה זדון. והכוונה להזהיר את הרב שילמד את התלמיד כראוי, מפני ששגיגת התלמיד עולה זדון לרב שמלמד אותו. מביאה הגמרא דרשה נוספת של רבי יהודה בר אבילאי, דרש רבי יהודה בר אבילאי מהי דכתיב, מהו שנאמר בספר ישעיה פרק ס"ו פסוק ה', שימו דבר השם החרדים אל דברו, אמרו אחיכם שונאיכם מנדכם למען שמי יכבד השם ונראה בשמחתכם והם יבושו. כך הפסוק הזה נדרש. החרדים אל דברו אלו תלמידי חכמים שממהרים בחרדה ללמוד מן החכמים טעמי ההלכות והשמועות. אמרו אחיכם אלו בעלי מקרא שאינם יודעים את הדינים וההלכות והם לומדים מתלמידי החכמים. שונאיכם אלו בעלי משנה ששונאים את התלמידי חכמים בעלי הגמרא. כיוון שאומרים הם על בעלי המשנה שהם מבלי עולם שמורים הם הלכה מתוך המשנה, ומתוך שאינם יודעים את סברות הדינים פעמים שטועים ומדמים דבר לדבר שלא קשורה. מנדיכם אלו עמי הארץ ששונאים את התלמידי חכמים, והוא לשון נידה, שתלמידי חכמים מתועבים עליהם כנידה, שמה תאמר פסק סברם ובטל סיכויים של אלו שאינם תלמידי חכמים שלא ישמחו לעתיד לבוא. תלמוד לומר ונראה בשמחתכם. לא אמר הנביא ויראה בשמחתכם, אלא ונראה בשמחתכם, שכולנו נראה בשמחתכם, גם בעלי המקרא והמשנה וגם עמי הארץ. שמה תאמר, אף שישמחו מכל מקום ישראל שאינם תלמידי חכמים יבושו, תלמוד לומר, והם יבושו, דיינו עובדי כוכבים יבושו, וישראל כולם ישמחו. אדרן הלך אילו מציאות, הפרק השני במסכת בבא מציאה, אדרן הלך אילו מציאות, אדרן הלך אילו מציאות, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית. את תלמוד תורתנו, הפרק השני במסכת בבא מציאה, פרק ששמו אילו מציאות, פרק שמסתיים בדף למד ג' עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת בבא מציאה, פרק ששמו המפקיד, פרק שתחילתו בדף למד ג' עמוד ב' במרכז העמוד. השתבח שמו הגדול עד. הפרק השלישי במסכת בבא מציאה עוסק בדיני פיקדון ובחיוביו של השומר במקרים שונים שהערו לפיקדון. בין היתר נידונים בפרק הזה הלכות מסוימות מדיני השומרים לסוגיהם השונים, שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. משנתנו הפותחת את הפרק עוסקת במקרה שבו נגנב הפיקדון ולבסוף נמצא הגנב ושילם את הקנס. באיזה אופן תשלומי הקנס ינתנו לבעלים, ובאיזה אופן ינתנו תשלומי הקנס לשומר. אומרת המשנה, פותחת הפרק השלישי במסכת בבא מציאה, פרק המפקיד. המפקיד אצל חברו בהמה או כלים על מנת שישמרם עבורו ונגנבו או שעבדו מרשות השומר, ועכשיו תובעים הבעלים מן השומר את דמי הפיקדון. אם אכן שילם השומר את דמי הפיקדון ולא רצה להישבע שלא פשע בה ולא שלח ביד, שהרי הייתה לו האפשרות להישבע ולהיפטר, כפי שאמרו חכמים, שומר חינם הטוען שאין הפיקדון תחת ידו, נשבע שבועת השומרים ויוצא, דהיינו נפטר בכך מחובת התשלום. אם בכל אופן הוא שילם ולא נשבע, השומר, אם לאחר מכן נמצא הגנב, והרי הוא משלם תשלומי כפל על גניבתו, וכן אם טבח את הבהמה שגנב ומחר, או שמחר אותה, משלם הוא תשלומי ארבעה עבור שה וחמישה עבור שור, למי משלם? למי שהפיקדון אצלו, לשומר. כי מאחר שהשומר שילם את דמי הגניבה לבעליה, קנה בכך את התשלומים המחויבים עבור גניבתה. ולכן כשנתפס הגנב משלם לשומר הפיקדון את הקרן וכן את הכנסות, כפל או ארבעה וחמישה. אבל אם נשבע השומר ולא רצה לשלם את דמי הפיקדון לבעלים ונמצא הגנב, ומשלם הגנב תשלומי כפל, או אם טבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, למי משלם? לבעל הפיקדון. ולכאורה, הסיפה של המשנה מובנת מאליה. שהרי אם לא שילם השומר את הגניבה, ממילא תשלומי הכפל ניתנים לבעלים, לשם מה הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה? אומר הפני יהושע, שלולי דברי המשנה היה מקום לומר שרק גניבה מבית הבעלים מזו שחייבים עליה כפל, אבל אם נגנב הדבר מבית השומר, אין זה בכלל מה שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ו' כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים, שהרי לא הייתה גניבה זו מבית האיש שהוא הבעלים אלא מבית השומר, לכן באה המשנה לחדש לנו, שאף כאשר נגנב הדבר מבית השומר, משלם הגנב כפל לבעלים. ראי המשנה שלנו הפותרת הפרק השלישי במסכת בבא מציאה, פרק ששמו המפקיד, וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה המפקיד אצל חברו בהמה וכלים, שואל את הגמרא למה ללמיתנה בהמה ולמה ללמיתנה כלים, לשם הקפה לתנה ושנה גם בהמה וגם כלים. הרי אם השומר קונה את הכנס בכלים, יקנה גם את הבהמה, וכן להפך, ואם כן די היה לשנות את דינו של אחד ממיני הפיקדון הללו, לגבי השחייה בכנס, וממילא היינו יודעים את דינו של השני. בשיבה הגמרא צריך יש צורך לשנות את שני מיני הפקדונות הללו משום דאי תנא בהמה. אם היה תנא שונה רק בהמה ואמינא, הייתי אומר שדווקא בהמה הוא דמקנה לכפילה. בבהמה נאמרה הלכה זו שהבעלים יקנו לשומר בשעת מסירת הפרה את תשלומי הכפל ותשלומי ארבעה וחמישה, אם השומר ישלם את דמי הבהמה, וזאת משום דנפי שטירחה לעיולה ולהפוקה. יש תרחה מרובה בשמירת הבהמה להעלותה לביתו ולהוציאה, וכיוון שיש בשמירתה תרחה מרובה, נוחה דעת הבעלים להקנות לשומר את הכנס, אבל כלים דלא נפיש תרחיו, שאין תרחת שמירתם מרובה, שהרי מונחים הם כל העת במקומם, אי מה לא מקנה לכפילה, נאמר שהבעלים לא מקנים לשומר את הכפל שעתיד הגנב לשלם בעבורם, לכן היינו צריכים לכתוב שהדין הוא כך גם לגבי כלים שנגנבו מבית השומר. והיא תן הכלים, וכמו כן אם היה התן השונה במשנתנו את דין השחייה בכפל רק לגבי גניבת כלים אבי אמינה, הייתי אומר שכלים הוא דמקני לכפילה. רק בכלים מקנים הבעלים את הכפל לשומר, וזאת משום דלא נפש כפליו. אין הגנב מתחייב על גניבתם, אלא תשלום כפל בלבד, אבל בבהמה שמסרוע לשמירה ונגנבה, דחי טווח או מחר, שכאשר הגנב טווח או מחר את הבהמה, משלם על כך תשלומי 4 ו-5, אין מה לא מקנה לכפילה. היינו אומרים שתשלום מרובה כל כך אין הבעלים מקנים לשומר, צריכה משום כך וצריך התנא לשנות את הדין הזה גם לגבי בהמה וגם לגבי כלים. הכלל הוא שאין אדם יכול להקנות לחברו דבר שעדיין לא בא לעולם. כך מצינו במסכת יבמות בדף צדי ג' ובמסכת קידושין דף סמך ב' ובעוד מקומות. ובטעם הדבר שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מצינו שני אופנים. בנימוקי יוסף מבואר שבהקנה דבר שלא בא לעולם ישנו חיסרון בסמיכות הדעת ולכן לא קונה. ובקובץ ציורים הוכיח שהחיסרון הוא בכוח ההקנה, כלומר אין למעשה הקניין את הכוח לחול בדבר שלא בא לעולם. רבי מאיר חולק ואומר שבדבר שברור לנו שעתיד הוא לבוא לעולם, כגון המוכר פירות הדקל, טרם שצמחו על העץ, שהרגילות היא שהם אכן עתידים לצמוח, אז באופן זה יש אפשרות להקנות דבר שלא בא לעולם. רמי בר חמה הבין בדברי המשנה שאם ירצה השומר לשלם את דמי הפיקדון, אז כבר בשעת מסירת הפיקדון מקנים הבעלים את הכפל השומר. מה תקיפלה הקשה על כך רמי בר חמה? ואהב הרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אין אדם יכול להקנות דבר שאיננו קיים כעת במציאות בעולם, ואם כן איך יכול בעל הפיקדון להקנות לשומר את הכפל כבר בשעת מסירת הבהמה לידו, והרי חיוב הכפל עדיין לא קיים. ואפילו לרבי מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הנימי לדבריו אמורים רק באופן מסוים בלבד, כגון אם יקנה לחברו פירות דקל, וזאת משום דוד הדעתו שעשויים הפירות הללו בוודאי לבוא לעולם. במקור שיטת רבי מאיר זה במסכת קידושין בדף סמך ג', האומר לאישה הרי את מקודשת לאחר שהתגייר, רבי מאיר אומר מקודשת, ומדבריו למדים כלדעתו דבר שעשוי לבוא בעתיד, אף שעדיין איננו לפנינו בעולם, ניתן להקנותו, כגון פירות דקל עשויים לבוא בעונתם. שם אפשר לומר שאדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, אבל אחר במקרה הזה שהבעלים מקנים לשומר בשעת מסירת הבהמה את הכפל שעשוי לבוא רק אם ימצא הגנה ויחויב בכפל? נשאלת השאלה מי אימר דמגנבה? מי אומר שכן תגנב הבהמה ומחמת גניבה זו יקנה הבעלים לשומר את הכפל בשעת מסירה? ועל כוחנו שמשעת מסירה יש לו לבעלים להקנות את הכנס לשומר, שמשך השומר את הבהמה בשעת מסירתה על דעת כך שאם תיגנה וישלם את דמי על הבעלים, יקנה את הכנס המשתלם על גניבתה. ואם תמצא לומר דמגנבה, ואפילו אם תניח שתיגנה והבהמה וישלם השומר את דמי על הבעלים, מי אמר דמשתכח גנב? מי אומר שאכן ימצא הגנב בכדי שנחייב אותו לשלם? ואם משתכח גנב, ואף אם ימצא הגנב, מי אמר דמשלם? דילמה מודי ומפטר. מניין לנו שכן יבוא הגנב לידי חיוב תשלום הכנס, הרי ייתכן שיודע הגנב בגניבתו ויפטר מתשלום הכנס, שהרי גנב שיודע בגניבתו פטור מתשלום הכנס. כדעתו של רב שסובר שמודה בכנס ואחר כך באו עדים להעיד לחובתו פטור, למרות ששמואל חולק על רב הלכה בעניין זה כרב. ואם כן גם לרבי מאיר לא ייתכן להקנות את הכפל משעת מסירת הבהמה ליד השומר. תרץ לגמרא את קושיית רמי בר חמה שהמפקיד לא מקנה את הכפל גריידה, שהרי עדיין לא בא לעולם אלא את הבהמה כולה. אמר רבא נעשה כאומר לו, נעשה הבעלים כאומר לשומר בשעת מסירת הפרה, לך שתגנב הפרה ותרצה ותשלמני, תשלם לי מרצונך הטוב ולא תטריח אותי לבית הדין, הרי פרתי קנויה לך מעכשיו, הרי גוף הפרה קנוי לך מעכשיו. ונמצא אם כן שבשעה שנגנבה הפרה הייתה קנויה לשומר, וכשמתחייב הגנב כפל הוא מתחייב לשומר. במובן אם כן, מדוע אין כאן חיסרון של דבר שלא בא לעולם, היות והפרה הייתה כבר בעולם בשעת מסירתה, והרי היא עצמה קנויה לו לשומר מאותה שעה. מקשר רב זיירה על דברי רבא שדנים כאילו נקנתה הבהמה משעת מסירה, מה תקיף לה רבי זיירה? היא אחי אם אכן נמצא שהייתה הבהמה שלו כבר משעת המסירה, מדוע זוכה השומר רק בתשלומי הכפל? אפילו גזותיה וולדותיה נמי, אפילו גזותיה וולדותיה שבאו לעולם משעה שהגיעה הפרה לרשותו של הנפקד של השומר, היו צריכים גם הם להיות שייכים לשומר. למה תניה ולמה שנינו בברייתא שאם נגנבה הבהמה ושילם הנפקד את דמי על הבעלים, קונה הנפקד את תשלומי הקרן והכנס חוץ מגזותיה וולדותיה שהיו לה בתקופת השמירה, והרי הם שייכים לבעלים, ואם כן על כורחה לא דנים זאת כאילו נקנתה לו הבהמה עצמה משעת המסירה. לכן מיישב רבי זירה באופן אחר, אלא אמר רבי זירה נעשה הבעלים כי אומר לו לנפקד לשומר, אם תגנה ותרצה ותשלמני, הרי פרתי קנויה לך משעת המסירה חוץ מגזותיה ובלדותיה. שואלת הגמרא, מהי פסקה? כיצד פסקנו את הדבר לומר שאדם שדעתו להקנות את הבהמה לשומר, אם אכן תיגנב הבהמה וישלם וימצא הגנה, ואין דעתו להקנות את הגזלות והבלדות? ובהרת הגמרא, סתמה דמילתא פשטות הדבר, שפחה דעתא מעלמא אבי דין איש דמקנה. שבח הבא מן העולם ולא מגופה של הבהמה, דהיינו, תשלומי כפל במקרה שהפרה תיגנב וימצא הגנב, עשוי אדם להקנותו לשומר, שפחה דמגופה, לא אבי דין איש דמקנה, אבל שבח הבא מגופה, כגון גזלות ובלדות, לא עשוי אדם להקנות. מביאה הגמרא דרך נוספת בדברי רבא. איכא דאמרי, יש המביאים את דברי רבא כך. אמר רבא, נעשה הבעלים כי אומר לו לשומר בשעת מסירת הבהמה לך שתיגנב הבהמה ותרצה ותשלמני את הקרן, הרי שעה אחת סמוך לגניבתה תהיה קנויה לך ויחול קניין זה, היות והבהמה קיימת, והרי היא בכלל דבר שבא לעולם. דברת הגמרא, מהי בעיניי ומה ההבדל שבין שתי הלשונות שבדברי רבא? אומרת הגמרא, איכא בעיניי, ההבדל הוא בכך שלפי הלשון השנייה לא קשה קושיה דרבי זיירא. רבי זיירא הקשה מדוע אינו קונה את הבלדות, ולפי הביור הזה, מאחר ואין הבהמה נקנית לשומר אלא שעה אחת קודם גניבתה, ממילא השומר אינו קונה את הגזלות והבלדות שהיו לה קודם השעה הסמוכה לגניבה. הנה מהבדל נוסף שקיים בין שתי הלשונות, זה במקרה דקיימה באגם, כאשר בזמן הסמוך לגניבה נמצאת הבהמה מחוץ לחצרו של השומר, כגון במרעה, ונמצא שלפי הלשון השני בדברי רבא, אין קניינו מועיל לו, שהרי אין הבהמה בחצרו בשעת הקניין, ומחמת מה יקנה אותה. ולא תועילו המשיכה שעשה בשעת מסירת הבהמה, לפי שצריך שמעשה הקניין יעשה בשעה שאוכל. ועכשיו אין כל משיכה. ואילו לפי הלשון הראשון שבדברי רבא שהקניין חל כבר משעת משיכה, אם כן אין הדבר תלוי כאן מצויה הבהמה בשעת הגניבה, שהרי הקניין חל בה כבר מתחילה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לתלמוד תורתנו, בדף למד ג' במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אבידתו ואבידת אביו, איזו קודמת ומדוע? שאלה שנייה, אבידתו ואבידת אביו ואבידת רבו, איזו קודמת לסובר שכיבוד אב הוא משל בן? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, באיזה רבו אמרו שאבידתו קודמת לאבידת אביו? שאלה רביעית, מהו זוהמה ליסטרון? שאלה חמישית, בפני איזה תלמיד חכם צריך לעמוד? והשאלה האחרונה, על דף למד ג', שומר שגנבו ממנו ושילם ולא נשבע ונתפס הגנב, מי יקבל את הכפל? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות השלמת בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף למד ג' במסכת בבא מציע. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית, קביעות השתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם של הנטבחים הנרצחים והנשחטים על קידוש השם, וכן של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועל כל ישראל. עושים לנו במסכת נדרים פרק י' הפרק החותם את המסכת, משנה ד'. אישה שאמרה, קונם שני עושה על פי אבא שלא עשה מלאכה בשביל אבא שלי ועל פי אביך, או שאמרה לבעלה, קונם שלא עשה מלאכה בשביל אביך, וכן על פי אחי ועל פי אחיך. בכל המקרים הללו הבעל אינו יכול להפר לפי שאינו נדרי עינוי נפש, אינם נדרי עינוי נפש ולא דברים שבינו לבינה. אמרה לבעלה, קונם שני עושה על פיך שלא עשה לך מלאכה, אינו צריך להפר לפי שמשועבדת לו למעשה ידיה, ואינה יכולה להפקיע שיעבוד זה. רבי עקיבא חולק ואומר, יפר את הנדר כדין דברים שבינו לבינה, שמה תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, שמה תעשה מלאכה יותר ממה שהיא חייבת לעשות לו, ועל העדפה זו יחול הנדר ויאסר לו ליהנות ממנה. רבי יוחנן בן נורי אומר, יפר את הנדר כדין דברים שבינו לבינה, שמה יגרשנה ותיפקע זכותו במעשה ידיה, ואז יחול הנדר ותהיה אסורה עליו ותהיה אסורה לשוב ולהינשא לו, כיוון שאי אפשר להיזהר שלא תעשה לו את מלאכות הבית שאישה עושה לבעלה. מסכת נדרים פרק י' משנה ה'. משנה מבארת דין הפרה בטעות. מי שנדרה אשתו והיה סבור בטעות שנדרה ביתו ועל דעת כן איפר את הנדר, או להפך, שנדרה ביתו והיה סבור שנדרה אשתו ועל דעת כן איפר את הנדר. וכן אם נדרה אשתו או ביתו בנזיר שאמרה הרי עליי נזירות והיה סבור שנדרה בקורבן שעשרה על עצמה דבר מסוים בנדר, דהיינו שחשב שאמרה דבר זה עליי כקורבן והפר את הנדר על דעת כן או להפך, שנדרה אשתו או ביתו בקורבן והיה סבור שנדרה בנזיר והפר על דעת כן, וכן אם נדרה איסור מן התאנים, והיה סבור שנדרה מן הענבים והפר על דעת כן או להפך, שנדרה מן הענבים והיה סבור שנדרה מן התאנים והפר על דעת כן. בכל המקרים הללו, אם בשעה שנודע לו האמת עדיין הוא רוצה בהפרת הנדר, הרי זה יחזור ויפר אותו, שכן ההפרה הראשונה שהייתה בטעות אינה כלום. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני בשבוע, כ"ב באדר שני תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ל"ג במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור מעלי בכל מילי דמיתא מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, חג באדר שני, כ"ג באדר שני תשפ"ד, ונלמד את דף ל"ד במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות כבימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, בשמחה, בססון ועיקר, וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.